פסקה ח' אמר אולה, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. גדר עדות שקר הוא המעיד מה שלא ראה. והנה השגת האלוהות היא מנועה משכל האנושי. מה זה עדות שקר? הנה עכשיו לומדים מסכת מכות. זה אדם שבא ומספר שהוא ראה או שמע, ואליבא דאמת לא ראה ולא שמע, זה עדות שקר. והנה השגת האלוהות היא מנועה משכל האנושי. כלומר, להשיג את עצמות האלוקים זה דבר שהוא בלתי ניתן להשגה. למה? כי עם כל הכבוד ליכולות שלנו, אנחנו בסופו של דבר יצורים מוגבלים. ויצור שיש לו גבולות לא יכול להשיג מציאות שהיא בלתי גבולית. אין שום אפשרות. אין לך כלי להכיל את האידיאליות הזאת, את השלמות הזאת. לכן זה מנוע. כלומר, זה לא שאנחנו ברבות הימים בסוף נגיע לזה. לא נגיע לזה לעולם. זה מה שנותן לנו משמעות לחיים, למציאות, לקיום, שיש לנו כל הזמן את המטרה, כלומר, את היעד הבא. אין יעד סופי, אין סוף, אבל יש את היעד הבא, בלי גבול. כן, תחשבו כמה זה נותן משמעות לקיום, כי זה כל הזמן מאתגר אותך, כל הזמן יש לך לאן להתקדם. אחד הדברים הכי קשים שיש לאדם זה כשאין לו מטרות. הרבה פעמים בני אדם ממציאים מטרות, או לחילופין הסחי דעת, כלומר יש מטרות לא אמיתיות, כלומר שאין להם משמעות נצחית, וזה מטרות דמה. כל מיני מטרות חומריות כאיזה סוג של תכלית, זה מטרת דמה, זה שטות לב, זה חוסר הבנה איך אתה בנוי ומה זה המטרה האמיתית שאין לה סוף. אתה רואה מטרות, אני שואלים מישהו, מה המטרה שלך בחיים? המטרה שלי להיות עשיר. מה יש בזה? ומה הלאה? מה זה נותן? נותן לי כסף, נותן לי כוח. מה הכוח? מה זה כסף נותנים? הנאה. ואיפה יש משמעות להנאה הזאת מעבר לאותה שנייה שהיא קורית? וזה כשלא חושבים, אז ממירים מטרה אמיתית שאין לה סוף ואין לה גבול, ותמיד היא תיתן משמעות אמיתית, משמעות אמיתית, במטרות דמה. אבל יש גם שיטה אחרת לבני אדם, והיא שיטת היסח הדעת. כן? שיטת היסח הדעת זה שיטה אחרת. זאת אומרת, אדם מרגיש שאין לו מטרה, ומתחיל להיכנס לאיזשהו עיצבון, ואז הוא שולח לחברים שלו בוואטסאפ, יש היום על האש. בוא נלך לשתות אלכוהול, בוא נראה סרט, בוא נלך למסעדה, בוא נלך לכל מיני שטויות ואבלים שכולם יודעים שלהם ערך אמיתי. זה לפחות שרוצה להשיג את המטרה החומרית של כסף, אז אתה אומר בסדר, בשביל זה צריך להיות מוצלח ולהצליח לפעול, ליצור, להפעיל את השכל. יש פה איזה מין משהו שאיכשהו אפשר להבין למה לראות בו כמטרת דמה. אבל בכל הבלי שנקרא בלשון הקודש בילוי, ונקרא בלשון אחר הבל, כי אין בו ממש, כל עניינו זה רק הסך הדעת מהדיכאון. עד מהעיצבון, מהעיצבון המבצבץ, עד שאנחנו נפנים שאנחנו צריכים לחיות מתוך מטרות אמיתיות. וכשהנפש תהיה משתוקקת למטרות אמיתיות, היא לא תצטרך את האבלים, היא גם לא תצטרך את הבלי. כיוון שחיים כל הזמן עם הנקודה האמיתית. עכשיו צריך לבנות את זה, זה לא לבנות ביום אחד. בשביל זה יש בית מדרש. למה הישראלים מלמדים את הילדים שלהם תורה מגיל קטן? כדי שילד כבר יתרגל להתייחס אל החיים מתוך הקשר שלו אל המטרה האמיתית שלהם, שהיא באמת המשמחת באמת, והנותנת משמעות באמת, והמאתגרת באמת, והמשפיעה תוכן אמיתי על חיינו. נחזור לענייננו. יסוד האחדות לאמיתתו ולמעלה מהשגתו. ואיך ייתכן שיעיד על זה? הרי תפוס את המציאות האלוהית, זה למעלה מהשגה שלנו, כמו שאמרנו, זה המטרה האינסופית הזאת. אבל איך אנחנו יכולים להעיד על דבר כזה? אמנם כל זה הוא רק ביותו מעיד על זה, רק בתור ידיעה מופשטת, אבל כשעושה המעשים הטובים היוצאים מלימוד הנשגב הזה, נחשב לו כאילו הבין גם כן את הציור של המדע, שתכלית הלימוד היא גם כן הפעולות הנצמחות ממנו. זאת אומרת, כאשר אנחנו מבטאים בחיים בפועל את החיים באופן שמכוון אל המטרה האמיתית שלהם, כן, שזה מציאות השם, אז גם אם אנחנו לא מצליחים להשיג את עצם מציאותו של הקדוש ברוך הוא, אבל להיות שייכים אל חיים שמבטאים את הקשר אל האידיאל האלוהי הזה, זה אנחנו ודאי יכולים. ולכן כשאנחנו חיים בפועל מתוך השייכות אל האידיאל האלוהי, אז החיים בפועל, כן, הם הדבר שכן בכוחנו לבטא ביחס לאידיאל של השם. על כן ביותו קורא קריאת שמעה ומניח תפילין, שהוא המעשה שמתייחס ביותר לקריאה הזו. מה זה קריאת שמעה? זה עניין שכלי, נכון? זה גם לימוד תורה. משיננת לבניך ודיברת בה, משיבתך ותיך, פשט הפרשה מתייחס לקריאת שמעה הזאת, לשמע ישראל השם נוקל לשם אחד. אז אם כן, יש בזה את הצד השכלי, אבל הוא גם מבטא את זה במעשים, שהוא מניח תפילין, כן, שזה פועל יוצא של הקריאה הזו. עדותו, עדות נאמנה, שמכיר את האמת בחוק, מה שהוא צריך לפעול על המעשה. זאת אומרת שגם בעולם שאנחנו כן משויכים אליו, שהוא העולם המעשי, שאנחנו יכולים לבטא את עצמנו בו, ולבטא את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, מאיתנו בתוך העולם המעשי הזה, עכשיו אנחנו כן יכולים להגיע למיצוי וביטוי משמעותיים. אבל ביותו בלתי עושה המעשה, נשארת עדותו רק על הציור המופשט, וזהו נעלה משכלו ולא השיג. אם כן הוא כאילו מעיד עדות שקר, דיינו מה שלא ראה. כן, זאת אומרת, כשאדם נשאר רק עם השכליות, ששם נכון שאפשר להתקדם בלי גבול, אבל אף פעם לא מגיעים למיצוי, אז יש פה חיסרון, כיוון שאתה לא מבטא את מה שצריך להתבטא מתוך הקשר אל האמת הזו. בוא נסביר את זה יותר. אם אדם באמת מצליח להשיג את המשמעות של רצון השם, הוא ודאי יממש את זה בפועל. כשאנחנו לא מממשים בפועל, זה אומר שאנחנו לא מספיק מסוגלים להבין, זה לא צריך להיות מדרגה גבוהה כדי להבין את הצורך לממש בפועל, את מה שצריך להתממש. לא כל דבר מתממש. לא כל דבר יכול להתממש בתוך המעשיות של החיים. יש דברים שיש לנו השגה מופשטת בהם, אבל הם לא מתממשים בפועל. אבל כל מה שיכול להתממש בפועל צריך להתממש. כיוון שהרצון האלוהי, המציאות האלוהית האמיתית, כיוון שהיא, כן, באה לידי ביטוי בעולם הממשי, אנחנו מוכרחים לבטא את זה, וכשזה לא מתבטא זה חיסרון. כן, ניתן איזה דוגמה במשל. נניח שיש אדם אומר, אני באדם שמאוד מאוד רוצה בבריאות, מאוד חשוב לי, מאוד זה, ואנחנו רואים את אורחות חייו. הוא אומר, אבל למדתי הרבה מה הבריאות, וזה חשוב וכולי, אבל הוא יכול חייב שהוא אוכל מה שהוא רוצה, ולא מפעיל את הגוף שלו, ולא מתפקד נכון מבחינה גופנית, אז הוא יכול לתת לנו 1001 הרצאות על זה שהוא מבין בבריאות, ועל זה שהוא זה, וזה חשוב לו, וכולו וכולו, אבל איך שהוא מתנהל, אז רואים שכנראה זה לא בדיוק כך. זאת אומרת, השלב הראשון הוא השלב של ההכרה, אבל בדברים שצריכים לבוא לידי ביטוי מעשי, אם הם לא באים לידי ביטוי מעשי, זה אומר שההכרה לא מספיק מפותחת או לא מספיק משפיעה כמו שהיא צריכה להשפיע על אותו אדם. כך גם ביחס לפער בין הקשר לאלוקים לבין קיום המצוות. תראה מי שיש היום איזה מודה כזאת שאנשים אומרים, תשמע, עם הקדוש ברוך הוא אין לי בעיה, ממש ממש אוהב את השם. אבל תראה, מה שקוראים לזה מצוות, זה לא בדיוק, לא להכל אני מתחבר. הוא בטוח שבינו לבין הקדוש ברוך הוא יש יחסים מצוינים. הוא אפילו יכול להתפלל, ואפילו יכול להתלהב, וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל כשזה מגיע לידי ביטוי במעשים הממשיים, אז הוא לא מבטא את זה. זה אומר שיש פה ודאי פגם בקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אז להגיד שזה בסדר, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי במעשים, כשזה צריך לבוא לידי ביטוי במעשים, זה ודאי סימן לחיסרון בעצם ההשגה. לכן זה עדות שקר. כן.
יש מעלה
בתיאוריה? ברור, אבל יש חיסרון בתיאוריה שסבורה שהיא צריכה להיות רק תיאוריה. זה חיסרון עצום. כי אנחנו בני אדם, ובני אדם יש להם את החיים המעשיים. יש לנו גוף. ברגע שאתה לא מבטא את זה בגוף, אז זה חסר. זה חסר כי המציאות שלך כוללת את הגוף. זה מצוות. מה זה מצוות? מצוות זה אידיאלים שמתבטאים במרחב הגופני של חיינו. הם יכולים להיות בשכל, הם יכולים להיות ברצון, בתשוקות, בשאיפות, ויכולים להיות בגוף. וצריך לבטא אותם בכל אופני הביטוי שהם יכולים להתבטא בהם. לא בגלל שהגוף זה הדבר העיקרי, לא בגלל שהמעשה זה הדבר העיקרי. למחשבות ולתובנות יש יותר ערך מאשר המעשים. אבל כשזה לא מתבטא במעשים, יש פה חסר. יש מרחב של שלם של חיים, שהאידאל לא בא לידי ביטוי במרחב הזה. ואנחנו שם, אנחנו שייכים אל גוף, אל עולם החומר. תת, רבי יוחנן אמר כאילו, כן.
מה קרה שהרב אומר כאילו הבין
גם
כן את הציור של המדע?
כן.
הוא הבין.
הוא לא. לא, מה זה כאילו הבין? כאילו הבין זה הכוונה, הוא עושה את כל מה שכמה שקוראים, שהוא פעל יוצא של הציור הזה, שמה ששייך למדרגת החיים שלו. תת, רבי יוחנן אמר כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. כן? זה מי שקורא קריאת שמה בלא תפילית. קודם דיברנו על עדות שקר, ופה זה קורבן בלי התוספות שנדרשות להשלים את הקורבן. מקריב עולה, מקריב זבח, אבל לא מביא את התוספות הנדרשות להשלים את העניין. המנחה והנסחים בקורבנות הם מסוג הצומח. מנחה הרי באה מן הצומח. גם הנסחים, זה יין, זה קמח. והקורבנות, זה בעלי חיים הם מסוג החי, שגבוה ממנו. כן? כלומר, בעלי חיים הם במדרגת קיום יותר מפותחת מאשר הצמחים. והמזבח עצמו שעליו מקריבים, מזבח אדמה, דומם. זאת אומרת, בקורבן משותפים כל המדרגות של המציאות. הדומם זה המזבח, הצומח זה הנסחים והמנחה, והחי זה בעלי חיים. לראות שאנו חייבים לעבוד את השם בכל הכוחות הטבעיים הנתונים לנו מחסדו. כלומר, בכל מה שכלול בסביבת החיים שלנו. ואם נעבדו רק בכוחות העליונים, ולא בכוחות השפלים, לא נגיע למעלת השלמות. זאת אומרת, אנחנו מוכרחים להיות משתייכים אל האידיאל של הטוב בכל מה שכלול בסביבת החיים. וכנגדם גם באדם, בנפשו, ישנם כוחות גבוהים שהם כוח השכל והדיבור וכוח המעשה וכוח החיים השפל. גם באדם יש דברים יותר עליונים, דברים יותר נמוכים. כשקורא קריאת שמע ומשתמש ביסוד קבלת עבודת השם רק בכוחו הדיברי, הכוונה הדיבור, שהוא הכוח הגבוה, כלומר זה פועל יוצא של השכל, ואינו מניח תפילין, אז להורות שגם הכוחות הגשמיים שהם חומרים כולם שבתם לעבודתו, זאת אומרת הוא לא מחבר את הצדדים היותר נמוכים במציאותו אל האידיאל של השם, הוא דומה כאילו הקריב עולה, דיינו את הבעל חיים בלא מנחה וזבח בלא נסחים, שרמז לעבודת השם את הסוג העליון ולא, או שרמז לעבודת השם את הסוג העליון ולא את הסוג שלמטה ממנו, שלא ישלים את הכוונה הראויה. הנה חטאת אינה טעונה מנחה ונסחים. יכולים קורבן חטאת שבעל חטא לא צריך להביא איתו מנחה ונסחים. למה? מפני שהכוחות הטבעיים אינם שייכים לעונש ולחטא, שאינם בני בחירה, שהכוח המעכל יעכל האיסור כיתר, ולא שכח זה ציווי, כמו שרמה כותב פרק שני בשמונה פרקים. אנחנו לא מצווים בהימנעות מעבירות בכוחות הנפש האינסטינקטיביים. רק בכוחות הנפש שקשורים אל הבחירה שלנו, דיינו הרצון והחושים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם דרך הרצון שלנו. ולכן קורבן חטאת, שחטא הוא תולדה של הבחירה, לא יהיו בו את העניינים שאין בהם את המדרגה הגבוהה של החיות, את העניינים הנמוכים יותר. אמנם לעניין מעלות ויתרונות, שעל זה באה עולה וזבח, שזה שלמים, לזכות לדבקות בשמו יתברך יותר, זה קורבנות של נדבה. יוכלו להתעלות גם כן הכוחות הטבעיים, כעניין הקדושה שהיא מתנה. זאת אומרת, פה אנחנו יכולים לרומם גם את הדברים הנמוכים, כיוון שאנחנו מקרימים קורבן שיסודו זה התשוקה ולא החטא, כמו קורבן חטאת. כעניין אברהם אבינו עליו השלום, שאשתו הקדוש ברוך הוא על רמח איבריו. דהיינו שגם הכוחות הטבעיים יצריכים השם יתברך שיכוונו תמיד אל הטוב והקדוש. כן, זאת אומרת, מה שכתוב במדרש על אברהם אבינו, שהיה שולט על כל איבריו, זה אומר שגם הגשמיות של אברהם אבינו הייתה מקושרת אל האידיאל האלוהי. זה מה שחז"ל אומרים, שהאבות הם המרכבה. זאת אומרת, כל מציאותם, כל הווייתם, כולל החומריות שלהם, היה כלי שמבטא את האידיאל של רצון השם.